שלום וברכה, רבותיי, הרב ערן חולה, ואנחנו ננצל את הזמן הזה להמשיך את מה שהתחלנו ביום ראשון, את המתח, את החשמל בהיכל, בסדר? מתאים לכם? יופי. מה? התוועדות יהיה שבוע הבא, בעזרת השם. ביוטט כסלם. יום שלישי. טוב, אני עושה חזרה קצרה. בפעם הקודמת התעסקנו במה דוד לא חטא, בסדר? אנחנו היום נצטרך להבין במה הוא כן חטא, הרי יש חטא. בסוף יש חטא, נכון? דוד אומר חטאתי, אז כל אומר דוד חטא. כן, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, חטא בעריות וכו', אבל מה היה החטא? אז אני רק חוזר בקצרה על מה שדיברנו בפעם הקודמת. אמרנו, אנחנו משתדלים ללמוד מהתנך עצמו, לא להשתמש כאילו במדרשים של חכמים מלפני, לראות מה כתוב עצמו. אז אנחנו רואים ממה שכתוב, אני אומר את זה גם בעקבות שאלות שקיבלתי אחרי השיעור והתייחסויות מבורכות, אנחנו רואים מהתנך עצמו שבת שבע הייתה בסטטוס של פנויה. עכשיו אני גט מבית דוד, לא משנה כרגע מה, איך זה קרה, אבל עובדתית היא הייתה פנויה, פשוט דוד, א', אין שום ביקורת על המשך החיים של דוד איתה, אם היא אשתי שזה אסור לו לחיות איתה. וחלילה, הילד הוא ממזר, הוא חי איתה ונולדים ממנו עוד ארבעה ילדים, זה כתוב בתנך עצמו, זה פסוקים, זה ברור שבת שבע הייתה בסטטוס של פנויה. למה? חז"ל, אומרים, מי שיוצא, דורשים את הדרשה של הרובות אנטיקה, אז זה דבר אחד. דבר שני שראינו, זה ש... איפה זה? למה? אני לא מצא... כן, הנה. נכון? מה ש... עיקר הטענה שטענו בשבוע בשיעור הקודם הייתה, אמרנו, בסדר, גם אם היא פנויה, אבל מלאכת הכחש, לכאורה, והרמייה, וההסתרה, היא כאן הבעיה. וטענו פה טענה פשוטה, שאני מזכיר, חבר טוב, העיר את עיניי בזה, ידידיה משולמי, שהכל גלוי, כלום לא מוסתר. בת שבע היא גרושה, ודוד גם מוודא שלא רק שהיא גרושה, אלא היא גם לא בהיריון, ולכן היא טובלת. שאלו אותי כאן, מה זאת אומרת, למה היא צריכה לטבול? אני מזכיר לכם, בימי התנ״ך, היו טובלים להרבה מאוד דברים, לא רק ל... כאילו, אם היא פנויה, למה היא טובלת? היא טובלת כי אוכלים חולין בטהרה, לא רוצים לטמא מדרס או מושב, זה זמן שנוהגות בו הלכות טומאה וטהרה בעוד הרבה מאוד תחומים, ולא רק בתחום האישות. אז היא גם לא בהיריון, דוד קורא לה, הכל כדת, הכל כדין, הכל רשמי, הכל גלוי לכולם. חתונה, המלך מתחתן. הזכרנו גם בשבוע שעבר, שבפעם הקודמת שדוד יש לו נבואה, שיש לו, אמור להיוולד לו בן, יקראו לו שלמה וכו'. וזה לא כתוב במפורש, אבל זה הנחה בהחלט סבירה לומר, שדוד מבין שהילד הזה לא נולד מן אנשים שעד עכשיו יש לו, אז זה כנראה יוולד מאישה אחרת, ולכן הוא מחפש להתחתן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך המשיח כל נדבר. לא יודע, לא... לא אמרתי שלא יודע, אמרתי שאני לא יודע. אולי כתוב. שנייה, אני...
ראיתי שהוא גם לא היה
איתם במדע. כן, נדבר על זה. בסדר? זה העניין. ומה שדוד עושה, והסברנו את זה גם היטב בפעם הקודמת, אחרי שהוא מתחתן, הוא קורא לאוריה, והסברנו את ההבדל ההלכתי בין אישה גרושה, שעדיין לא התחתנה מחדש, לבין אישה גרושה שכן התחתנה מחדש, אחרי שיש חתונה, כל עוד היא לא התחתנה מחדש, היא עדיין יכולה לחזור לבעלה הקודם, ולכן יש כאן איזה מקצת זיקה מסוימת. אבל אחרי שהיא התחתנה, הזיקה הזאת חייבת להיקטע באופן מוחלט, ולכן דוד קורא לאוריה, אומר לו, נעים מאוד, אני התחתנתי עם מי שפעם הייתה אשתך, אתה מוזמן ללכת אל הבית, ולקחת משם את החפצים שלך. שזה יסוד הפרק, זה מה שכתוב, מה שדוד מצווה את אוריה, נכון? רד לביתך ורחץ רגליך. כלומר, רחץ רגליך, בפסוק ח', רחץ רגליך, הכוונה, אחת המלאכות שאישה עושה לבעלה, זה רוחצת פניו ידיו ורגליו, היא לא תרחץ לך, זה מין אקט כזה, כמו ש... הכל זה אקט, גם סמלי, גם טבעת זה אקט סמלי, גם גט זה... אז גם פה שזה אקט סמלי, אתה, היא בבית שלה, ואתה בבית שלך, ואתה רוחץ את רגליך לעצמך. כלומר, בעצם, דוד אומר לו, מודיע לאוריה, זהו, היא לא תוכל לחזור אליה, כי אני התחתנתי איתה. דייקנו גם שכתוב על הזאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. למה צריך לציין שהיא בת אליעם? זה אומר שהיא חזרה במובן מסוים לרשות אביה. אז צריך לקרוא את זה בת אליעם, מי שהייתה פעם אשת אוריה החיתי. וכאן אוריה מתנגד לדבר הזה. למה הוא מתנגד? אנחנו נצטרך לבאר בהמשך, אבל אפשר להבין שאם הוא היה במעמד נמוך, והיא הייתה אישה חשובה, ביתו של אליעם, שכנראה זה אחיתופל, הוא לא מעוניין לוותר עליו, לא, מה פתאום, וכל זה הוא מתחיל לערער על העניינים, וזורק פה איזה רעל ואיזה פצצה שדוד לא אמר אותה, אבל אוריה אמר אותה. מהו הרעל? הרעל, אתה, זה. קודם כל הוא מורד בדוד, הוא לא מכיר בכלל בדוד יותר סמכות, אלא רק יואב, זה הסמכות שלו, נכון? ואומר אוריה על דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך אם יעשה את הדבר הזה, כן? מי אמר לך לשכב עם אשתך? זה הוא אומר. זה לא דוד אמר לו, זה הוא אומר. עכשיו, טוב. לכן בעצם אוריה, כתוצאה מהמרד הזה, יש לו דין מורד במלכות. דוד היה צריך בעצם לטפל בו כפי שמטפלים במורדים במלכות, אבל דוד מחליט לגמול איתו איזשהו חסד, בכל אופן הוא היה לוחם, ולאפשר לו למות בקרב. הוא שולח איתו את המכתב, ברור ש... אוריה יודע מה כתוב, זה תלכים מכתב, ברור שהוא יודע מה כתוב, אין לו לאן להימלט, זה לא איזה קצין בכיר, הוא לא, כן, אז הוא, דוד נותן לו, בצדקותו, דוד נותן לו את הפריבילגיה הזאת, למות כבקרב ולא למות כבוגד, הבאנו לזה כל מיני דוגמאות היסטוריות כאלה ואחרות, יש הרבה דוגמאות כאלו, גם אפילו בצהל, דוגמאות של, קצין, תקשיב, בוא, תעשה... ניתן לך לפרוש בצורה מכובדת, לא נספר, בוא, בסדר? מה? רגע, אני אומר עוד פעם, אני רוצה ללמוד את זה בלי מדרשים, כרגע. אם יש לנו מדרשים, אז אפשר, אנחנו כרגע ממש מהפרק, הכל מהפרק עצמו, טוב? ולכן, זה מה שקורה אצל דוד, ותשמע, הפרק מסתיים ויעבור האבל, כן, ותשמע, אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה, ויעבור, זה, פרק, זה פסוק חשוב, תכף תבינו למה, ויעבור האבל, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותהי לו בן, ויראה הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. זהו. אז, אני אסביר, זה הפסוק שאנחנו נסביר אותו היום. עכשיו, בפעם הקודמת, וזה, אני הרגשתי שבסוף כל כך שכנעתי אתכם, שעכשיו אני צריך להתאמץ, אסביר לכם בכלל מה היה החטא. מה היה החטא? הרי אם הכל היא הייתה גרושה, הכל היה גלוי, הכל היה רשמי, דוד גם קרא לאוריה כדי לסגור גם את הפינה מולו, ואז אוריה מתחיל להתחצף וכל דברים כאלה, ואז גם הוא לא הורג אותו בדין, בתלייה, אלא נותן לו את הזה, מה, הכל בסדר. איזה חטא יכול להיות שהוא כל כך חמקמק מצד אחד, ומצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלם שהעונש הוא חמור. העונש הוא חמור. אין פה איזה עונש קל. איזה מין חטא זה שאתה כל כך לא באוריינטציה שאתה אפילו לא שם לב, דוד. שדוד לא יודע, שכאילו, ויראה בעיני השם, משמע, לא בעיני, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא רואה את זה. עדיין. אפשר לשאול שאלה נוספת. למה צריך לשלוח את נתן להגיד משל? תכף נקרא את משל נתן. למה צריך משל? אם זה חטא מפורש, כמו נגיד ששאול לא לקח את, לא ישמיד את המלאק. אז שמואל מגיע, הוא אומר לו, זה זה וזה וזה וזה, עשית לו בסדר. למה צריך פה משלים ורמזים ורמזונים, וגם דוד לא שם לב? כאילו, אתה כל כך לא מודע, אתה לא... ברור לך שלא מדברים עליך. הוא לא שם לב. זה ברור שנותנים פה משל כי יש נמשל. ותמיד שאתה נותן, שאתה נותן משל, אתה תמיד יכול להגיד, לא, מה פתאום, זה לא הנמשל. לא, מה? כאילו, אין... יש לך המון מקום להתחמק או להגיד, אבל זה לא אותו דבר. זה הסיפור. החטא היחיד, שנכנס לקטגוריה הזאת, שזה חטא חמור מאוד מצד אחד, ומצד שני, זה חטא חמור, ומצד שני, יכול להיות שלא תשים אליו לב, תכף תבינו למה, זה החטא שאנחנו קוראים אותו היום חילול השם. למה? כי בחילול השם יש שני מרכיבים מאוד מאוד מאתגרים. מרכיב אחד בחילול השם, מה זה? שזה יחסי. יחסי. רבי יוחנן אומר בגמרא, אני, אם אני הולך 400 בלי תורה, בלי תפילין, זה חילול השם. בסדר? זה עניין יחסי. כלומר, מה שנחשב אצל אחד, התנהגות לגמרי סטנדרטית וסבירה וכל הדברים האלו, אצל אחר זה חילול השם. זה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו לגמרי סובייקטיבי. כמו שהגמרא אומרת, אז יכול להיות שמעשה שדוד עשה שהוא בסדר גמור בכל פרמטר אחר, אצלו יחשב חילול השם, תכף נבין למה. והפרמטר השני, וזה אני חייב להגיד לכם, אמיתי, שזה פרמטר שאני ממש מפחיד אותי. כלומר, אני צריך להפחיד כל אחד מאיתנו. איך אנחנו מתפללים? חוי ובר. מה אנחנו מתפללים? בחילול השם, בזה, שלא מה? שלא? שלא? אדם שרוצה להתפלל שלא, לא, שהוא לא, לא יעשה חילול השם, איך הוא מתפלל? יש בתהילים. שלא יתחלל שמך הגדול על ידינו. אתם מכירים את התפילה הזאת? בתהילים, אני אומר, בסוף, היא רצון, ושלא יתחלל שמך. מה זה לא יתחלל? שלא אחלל שמך. לא. זה עוד בעיה בחילול השם, שזה לא תלוי בך. זה תלוי בסביבה. אתה יכולת להתכוון הכל לטובה, אבל אם הסביבה קלטה אותך לא כמו שצריך, וייווצר חילול השם, אתה בבעיה. אתם מבינים? ולכן אנחנו מתפעלים, הקדוש ברוך הוא שלא יתחלל. לא רק שאני לא אחלל, לא אחלל ברור, אני מתנהג כמו שצריך, אבל הרבה פעמים דברים לא קשורים אליי. או, או לא לקחתי בחשבון מספיק טווח בטיחות. בסדר? אתם מבינים? למה? עכשיו, זאת עבירה חמורה. זאת עבירה חמורה. חילול השם זה יכול לגרום להרבה תקלות. אבל אנחנו מבינים את החמקמקות, שזה גם יחסי, וזה גם לא תלוי רק בך, זה תלוי באיך אחרים תופסים אותך. ואחרים יכול להיות שקרו כל מיני דברים. זה הכותרת בעצם. בואו נראה עכשיו את המשל, ננסה להבין מה דוד הבין על המשל הזה. יש פה הערה נפלאה של הרב מידן, משהו פלא עצום. ואז נמשיך את ההערה הזאת וננסה להבין מה הייתה הטעות. וישלח אדוני את נתן לדוד ויבוא אליו ואומר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל כי אם כיסה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתות אוכל ומכוסות תשתה ובחיקות תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא אלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו, לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. ויחר אף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי אדוני, כיוון מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. זה המשל. המשל הזה לא מדבר על הריות, הוא אפילו לא מדבר על גזל, כי כתוב כאן לא גזל אלא לקח, נכון? אז על מה הוא כן מדבר ומה דוד לא הבין? כשנתן בא אל דוד, הוא אומר לו, אני אספר לך סיפור. דוד בטוח, זאת ההערה של הרב מידן, דוד בטוח שעכשיו, אחרי שהוא גמר את כל הפינות ונולד לו בן, הבן שהיה אמור להיוולד ממי? ממיכל. ושאול ערבב את כל הסיפור, וסוף סוף הנה האישה, והנה הבן, וכנראה לבן הזה קוראים שלמה, וכי יש לנו נבואה, ומגיע נתן, דוד בטוח שנתן בא לתת לו יישר כוח, חזק אותו, והוא בטוח שנתן מספר את הסיפור שלו. מה הסיפור שלו? איש עשיר, בעיר אחת היו שני אנשים, אחד עשיר ואחד רש. מי האיש העשיר? שאול. ומי האיש הרש? דוד. איך אנחנו יודעים שדוד זה האיש הרש? כי כשבאים לדוד בהצעה להתחתן עם שאול, אז מה דוד אומר להם? אתם זוכרים? בפרק... פרק י' ז' י' ח', איפה זה היה? וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, סליחה, ויאמרו ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלט לאמור, הנה חפץ בך המלך בכל עבדיו ואהבוך, ואתה התחתן במלך. וידברו עבדי דוד באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. איש רש זה דוד. אז האיש העשיר זה שאול, האיש הרש זה דוד. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, הוא מלך, ולרש אין כל כי עם כבשה אחת קטנה אשר קנה, זאת מי? מיכל בת שאול, שדוד קנה אותה ב-200 אורלות פלישתים, ויחייה, ותגדל עמו, ועם בניו, יחדיו, מפיתות אוכל ומכוסות תשתה, ובחיקות תשכה ותהי לו כבת. זה בעצם תיאור של נישואין. ויבוא הלך לאיש העשיר. מי זה ההלך? פלתי בן לאי שכתוב עליה, וילך אחרי האישה הלוך ובכו. כן? פתאום הגיע איזה פלתי בן לאי כזה, והוא מוצא חן בעיני שאול, ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו, שאול חומל לקחת איזה אישה, בת אחרת ולתת לפלתי בן לאי, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. שאול לוקח את מיכל הכבשה, ונותן אותה לפלתי בן לאי שהלך. עכשיו, איך שאול עשה את זה? הייתה אשת איש. הוא עשה את זה בקונסטרוקציה הלכתית שכנראה הייתה לגיטימית. הוא אמר לדוד, הקידושין לא היה קידושין. יש שם דיון בגמרא כבר, אבל אתה, מתי אמר לא, הוא מצא איזה מבנה הלכתי, כמו שהפוסקים עושים עד היום, שבו ניתן להוכיח שהקידושין לא היה קידושין. אוקיי, נגיד שהלכתית זה לא היה קידושין, אז מה צריך לעשות? אז בוא נעשה עכשיו את הקידושין כמו שצריך. הבטחת, נתת מילה. לא, יש לי, השתנו המצב, הוא לוקח ו... אז דוד אומר, סוף סוף, מישהו מספר את הסיפור שלי. סוף סוף, צדקתי יוצאת לאור, אחרי שתיקנתי, אחרי שהתחתנתי, אחרי שילדתי את הבן, בא נתן ואומר לי, מספר לי את הסיפור. ואז דוד באמת חורה פה, ואיחר רב דוד באיש מאוד, שזה דוד בעצם כועס על שאול, ואומר אל נתן, חי אדוני, כי במוות האיש העושה זאת, אני מזכיר לכם שכבר שאול מת. אז שאול, אז דוד אומר, כן, זה כאילו ה... ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. על מי נאמר שהוא לא חמל? על שאול. כלומר, דוד משתמש כאן בפסוק שכאילו, סליחה, שאול חמל, כן? חמל על מיטב הצון ולא חמל עליי. כאילו, הוא כל פעם הופך את החמלה. איפה צריך לחמול, הוא לא חמל. הבטחת לי את מיכל, הרי שאול בהתחלה הבטיח לדוד את מירב. ואז אמר לו, לא מירב, מירב ניתנה לאדריאל המחולתי. טוב, טוב, מיכל, היא זה. אז היא כבר חי איתה, ואוהב אותה, ואז לוקח לו אותה. אז הוא אומר, איפה צריך לחמול, הוא לא חמל. עליי הוא לא חמל. איפה שלא צריך לחמול, על המלאק הוא כן חמל. הפסוק הזה חזק מאוד, שכאילו, ברור שדוד מבין שמדובר על מי? על שאול. כאילו, נתן מספר לדוד הסיפור שלו. ופה תדמיינו את האטום נופל על דוד. ויומר נתן אל דוד, אתה האיש. מה אתה מדבר? מאיפה באת לי? אני? מה זה קשור? מה עשיתי? ועכשיו, הפסוקים האלו, אלה הפסוקים זין עד יוד, אלה הפסוקים אולי הכי הכי דרמטיים אי פעם בעולם, כי נתן עכשיו נותן לדוד את הנמשל. זה המשל, עכשיו הוא ייתן לו את הנמשל. כשאתה שומע משל ונמשל, אז... עומד לך על קצה הלשון להגיד אחר כך, מה להגיד? מה פתאום? זה לא דומה. מה הקשר? מה אתה משווה בין... נכון? זה כאילו, אתה מתחיל לתרץ. מה דוד יגיד? פוף, חטאתי. הוא יקבל מיד את ה... היה לו, אני אומר לכם, היה לדוד אלף ואחד תירוצים להגיד למה זה בכלל לא דומה. מה פתאום? והוא יגיד, חטאתי. עכשיו, מה היה החטא? כל הפסוקים שאנחנו כרגע נקרא, זה לא מה שדוד עשה, אלא זה מה שחושבים שהוא עשה. למה? אתם זוכרים את הפסוק שאמר אוריה אחיתי? מה אמר אוריה? אתה שלחת אותי לשכב עם אשתי. דוד התעלם מהפסוק הזה, אבל המילים האלה כבר יצאו. עכשיו, מה קורה למילים האלו? הן מתנפחות, הן מתפשטות. הן איזה... בסוף נוצרת שמועה שדוד לקח את אשתו של אוריה, וניסה לטשטש את ההיריון, ולכן שלח את אוריה להרג, הכל שקר, מתחילה ועד סוף, לא היה ולא נברא, אבל זה ככה. מה צריך כדי לעשות בדבר כזה? איך, מה צריך לעשות? לפעול בצורה מסודרת דרך המערכות. תדון, תגיש את אוריה למשפט בסנהדרין, תציג את הראיות, תראה את שטר הכתובה, תראה את הנישואין, תראה את העדים, תלך לפי הנועל המסודר, תראה שאוריה מורד במלכות, אז יארגו אותו. אבל דוד לא עשה את זה. מה דוד עשה? שלח את אוריה למות בקרב. ועל הדרך כנראה אוריה מפזר את הדברים האלה, ועכשיו נוצרה תמונה שקצת קשה גם להחזיר אותה לאחור, כי כבר אוריה נהרג, שזה מה שדוד עשה. תראו מה הוא אומר. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי תלתיך מיד שאול. ויתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך, ויתנה לך את בית ישראל ויהודה, עם מעט ואוסיף לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני? הסוגיה היא ביזוי דבר השם בשפתנו, חילול השם. לעשות הרע, יש פה קריב וכתיב, בעיניי, בעיניו. כאילו, זה, אומר הקדוש ברוך הוא, בעצם זה רק רע בעיניי, כי אני רואה לאן זה הולך, בסדר? את אוריה אחיתי הקית בחרב. אבל אני לא הקיתי אותו ברע. זה מה שמדברים עליך. זה מה שאומרים עליך. אתה ניסית, אתה יודע, כשאתה עושה איזה קומבינה, אם אף אחד לא יודע, אז הכל מצוין. אבל אם מישהו אחד יודע, מתחילות להסתובב השמועות. והשד יצב כמה הבקבוק ברגע שאוריה הוציא את המשפט, הוציא את מה? את המשפט? לשכב עם אשתי. זה הרגע שהיית צריך לעצור ולהגיד, זהו, ברגע שיצא כאותי שמוע, עצור את הכל, הכל שקוף, כמו שהיית עד עכשיו, תמשיך לקרוא לסנהדרין, לדון אותו, להציג את הראיות, נגמר הסיפור. לא לרחם עליו ולהגיד לו, בוא ניתן לך מוות של גיבורים במלחמה, כי על הדרך הוא עושה נזקים. את אוריה ארחיתי כיתה בחרב, את אשתו לקחת לך לאישה, הפסוק הזה נקרא אותו ליד, את אוריה ארחיתי כיתה בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, בסדר? ואותו הרגת בחרב בני עמון. אני הרגתי אותו. כאילו, זה, אני גמלתי איתו חסד, הוא היה חייב מיטה בכל מקרה כמורד המלכות. כן, אבל זה מה שהוא מספר עליך. זה מה שהוא מספר עליך, ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כבזיתני. אם זה שפיכות דמים, אז זה חילול השם, זה הבעיה, הוא דוד לא תרצח, כתוב בתורה. כבזיתני ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. עכשיו, בסדר, אתם מבינים? עכשיו, בואו עוד שנייה אחת, בואו רק נגבה את זה בעוד שתי ראיות. עוד שתי ראיות, בסדר? מכל הבלגן הזה הגדול, בספר מלכים יש את המלך הצדיק אביה. והמלך אביה, כשהכתוב מסכם את חייו, אז כתוב עליו ככה. שהוא היה צדיק ועשה דברים טובים וכל הדברים האלו. איפה זה, איזה פרק זה היה? כן, פרק תתוו. ובשנת 18 למלך ירובעם בן נבט, מלך אביים על יהודה. 3 שנים מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבי שלום. מלך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כי לבב דוד אביו, כי למען דוד נתן אדוני אלוהיו לו ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלים. אשר עשה דוד את הישר בעיני אדוני, ולא שר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי, לא בת שבע, לא שום דבר, רק בדבר אוריה החיתי. זו הייתה הבעיה. מה הבעיה? וכאן אני כן משתמש, נעזר בדברי חז"ל הקדושים, אבל זה ממש זורק מהפסוקים. מה אומרים חז"ל לדוד? על אוריה, שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. עכשיו, ברגע שלא דנת את אוריה בסנהדרין, זה לא רק הבעיה איך הוא יצא להורג, אלא הנזק שנעשה, השמועות שהוא פיזר מסביב, אוריה, על מה עשו לו ומה לקחו לו ואיך דוד קרא לו כדי להסתיר וכל זה, אתם יודעים, שמועות רצות מהר. בקיצור, מה שנתן אומר לדוד, זה לא מה שדוד עשה, זה מה שכתבו עליו בעיתונים שהוא עשה. והפער במה שאתה עושה למה שכותבים עליך הוא... וזה חילול, עכשיו, זה חילול השם. בחילול השם אתה צריך להתפלל ולקחת טווחי בטיחות, במיוחד אם אתה מלך. אתם יודעים, יש סיפור על האדרת. האדרת, החותן של הרב קוק, הוא היה רב בעיר... במיר, לא, לפני שהגיע לארץ, היה רב במיר. והמשכורת שלה מאוד נמוכה, מאוד קטנה, והוא כמה פעמים דיבר עם העסקנים, שידעו לו את המשכורת, הוא לא מצליח לחיות. אמרו לו, כן, כן, ירבבו אותו, אז הוא הבין שלא יהיה פה עליית משכורת, הרב קוק כותב את זה בעדר היקר, ואז הוא יצר קשר עם עיר אחרת, פונוביץ', והלך להיות רב שם. כששמעו את זה, אנשי מיר, הם כעסו על העסקנים, שוטים שקוראים, אנחנו נפסיד את הרב שלנו. עכשיו, מיר הייתה עיר הרבה יותר גדולה וחשובה מפונוביץ'. אז באו אל אמרו לו, רבנו, סליחה, אנחנו רוצים סליחה, לא הבנו שזה כזה דחוף, וטעינו וכל זה, והנה, הנה, אנחנו מעניין לך את המשכורת יותר מה שהציעו לך. לפי ההלכה היה מותר לו, מותר לו, כי הוא כבר היה גר במיר, וזה היה זה, והוא... היה לו היתרים הלכתיים מרובים. אבל הוא אמר להם, מה יגיד הקצב בשוק שהוא ישמע שהרב של העיר הבטיח למקום מסוים, וחזר בו, אפילו שזה מותר לי הלכתית. אפילו זה מותר. אם זה אסור, אז זה מה לדבר, מותר. מה יגיד הקצב בשוק? מה יגיד המוכר? הרב קוק כותב שם, הוא אמר ולא יעשה דבר להקימנו, הוא קם ועזב את העיר הזאת והלך לפונוביץ' להיות רב בעיר יותר קטנה, כי הוא הוציא מילה מהפה שלו. מכיוון שירושלים נקראת עיר האמת, אז אדם כזה הביא אותו להיות הרב של ירושלים אחר כך. עכשיו, למה זה קרה לדוד? זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, זה כבר פעם שנייה, שדוד נותן אמון באנשים לא ראויים. איפה זה קרה לו פעם קודמת? עם דואג, נכון? הוא הלך לנוביר הכהנים, תפר אליבי מושלם, שהיה נראה לו זה, אבל בכל אופן הוא ראה שם את דואג, ואמר, טוב, יהיה בסדר, דואג הוא לא עד כדי כך רשע, שהוא יספר כזה לשון הרע שהיא שקר מתחילה ועד סוף. ודואג עשה את זה. ואחרי זה דוד לקח אחריות, הוא אמר, אני ראיתי את דואג שם, ולכן, נכון, נוכי סבותי בכל נפש אביך, כי שם היה דואג האדומי. אז הוא נותן אמון, דוד, הצדיק, הוא נותן אמון באנשים. דוד לא מעלה בדעתו שאוריה יספר, הרי הכל כתוב, הכל זה, הוא לא מעלה את הפייק ניוז הזה, שאוריה יספר על כולם, אבל זה קרה. וברגע שזה קרה, נהיה פצצה של חילול השם. לך תכניס את השן הזה חזרה לבקבוק. כשנתן אומר לדוד את המשל, בכוונה דוד לא שם לב, אומר, אתה איש, בדיוק מה ששאול עשה לך, שזה היה נכון הלכתית, אבל אתה ראית בזה עוולה מוסרית, זה מה שאוריה עכשיו גם כן עשה לך. בסדר? הוא הפך אותך לשאול. עכשיו, הסיפור אצל שאול, ההבדל הוא שאצל שאול באמת זה היה, ואצליחה זה לא, ומה זה משנה? כרגע אוריה הוא מנהל את העניינים, הוא מספר את הסיפור. ואוריה הולך ומספר לכולם שאתה קראת לו, וביחד ניסיתם לגנוב את האורוות, וביחד ניסיתם איזה, ואמרת לו ללכת וזה, ולהסתיר את הערה, ועשית כל הדברים האלו. זה, זה. בגלל אוריה החיתי, בגלל זה נוצר החילול השם הזה. רק בדבר אוריה החיתי, לא קשור לבת שבע. כן, בדבר אוריה החיתי. זה הסיפור, זה הסיפור, בסדר? אז זה העניין. עכשיו, אני רוצה רק עוד, בסדר? אז זה מובן? מובן, אז עכשיו אנחנו פתאום מבינים את הכל. אנחנו מבינים למה דוד לא שם לב. כי חילול השם זה חטא, אמרתי לך, זה חטא חמקמה, אתה גם לא... אתה לא תלוי בעצמך, אתה גם תלוי באחרים, איך אחרים יבינו אותך, ועל זה אנחנו מתפללים. סליחה. ועל זה אנחנו מתפללים של הקדוש ברוך הוא, שיבינו אותי כמו שצריך, ושאני ידע להחמיר כמו שצריך, ושלא תהיינה תקלות. איך היה דוד יכול לעשות שלא תהיינה תקלות? אז אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, היה לך לדונו בסנהדרין, ולא דנת. אם דוד היה מרגיש את אוריה לסנהדרין, הוא אומר רבותיי, אני התחתנתי עם איזה אישה, והכל כדת משה וישראל, הנה התעודה, הנה הכתובה, הנה העדים, הנה הכל מתואר, הנה הכל זה. הבחור הזה היה פעם בעלה, הוא מפיץ שמועות כאלה ואחרות, שהילד הוא שלו וכל דברים כאלו. בבקשה, ואז הוא גם מורד בי, בבקשה לדון אותו, והיו דנים אותו, יש לך להגיד להגנתך, תביא ראיות, תביא פה, והיו דנים, מוצאים אותו לארק, הם מורד המלכות, וכולם מבינים, הכל היה משפט. אבל דוד, בצדקותו היתרה, יש לומר כאן, ניסה כאילו כמו לרחם על אוריה, ולתת לו זה, וכתוצאה מהדבר הזה, השן יצא מהבקבוק, ועכשיו אתה צריך להתמודד עם סיפור, וככל שתכחיש אותו, אתה רק מה? הופך אותו ליותר נכון. אז, ועל זה, עכשיו, זה דבר, אם דוד חטא ברצח או בעריות, מה שכמובן לא עולה, אז הוא אומר, טוב, בסדר, יש רוצחים, יש זה, מה זה נוגע אלינו? מישהו כאן יש לו איזה... אבל אם דוד חטא בזה, שבתור מנהיג, הוא לא לקח בחשבון את המשמעויות שיכולות להיות למעשה שלו, והוא לא השתמש נכון בכלים האלו, זה נוגע לכל אדם שהוא מנהיג. לכל מורה בכיתה, לכל מנהל בית ספר, לכל רב קהילה, ודאי לכל פוליטיקאי. כאילו אתה... היצר הזה, בוא רגע נפתור את הבעיה, נפתור את הבעיה בלי יותר מדי שידעו, וכאילו זה... הוא יכול ללכת, זה יכול להצליח. אבל אם זה לא מצליח, אז נהיה חילול השם. זה נהיה חילול השם. אני אתן פה דוגמה הכי פשוטה, בסדר? ובזה נסיים, כי אני קצת ממהר היום. בלי לציין שמות ובלי כל מיני דברים כאלו, אבל זה גם קרה יותר מקרה אחד, אבל נגיד לפני הרבה מאוד שנים, בישיבה תיכונית מסוימת, היה הוטרדו תלמידים מינית על ידי ראש הישיבה. כן. וכן על זה הדרך. איך טיפלו בזה? אז יש דרך לטפל בדברים כאלו. הדרך היא, מגישים את עולם המשטרה, פונים לגופים שמגישים עזרה בדברים האלו. אבל זה חילול השם יעשה וכל זה. אז מכוונות טובות ניסו לסגור את זה, וקראו להו וקראו להו וכל מיני דברים כאלו. בסוף זה התפוצץ, ומה היה? חילול השם כלפי כל הכיוונים. גם כלפי מי שעשה את הדברים הלא יפים הללו, וגם כלפי מי שטיפל בזה. איך לא דיווחת, איך לא זה, איך לא זה, ואחרי זה עוד אנשים יפגעו. יש דרך, לא סתם, יש דרכים מסודרות, מתוקנות, לטפל בדברים בעייתיים. בסדר? וכשאתה מנסה לפתור אותם בצורה זה, זה יכול להתפוצץ. דוד, בצדקתו היתרה, ניסה לתת לאוריה כאילו מוות גיבורים, ועל הדרך הוא אפשר לאוריה לספר את הסיפור המזויף הזה. עוד לא דיברנו מי זה אוריה, אנחנו נדבר על זה. ספר את הסיפור המזויף הזה, ועכשיו יצא שד מהבקבוק של חילול השם עצום, שקשה מאוד להחזיר אותו, ויהיה לו המון המון השלכות, הוא יתגלגל לכל ערך ספר שמואל. כי אם דוד המלך עשה דבר כזה, מה שהוא לא עשה, אבל אם כך חושבים, אז גם אני יכול. להבטיח, לגנוב, לשקר, להרוג את אחותי, אמנון, תמר, הכל זה גלגולים של הדבר הזה שהיה נמנע אם דוד היה פונה אל הדרך הישרה ומגיש את אוריה לסנהדרין. זה הסיפור היחיד. וזה חטא. זה חטא שחילול השם, שלא קרה, לא קרה באשמת דוד, אבל זה בדיוק הבעיה בחילול השם, שזה לא קשור לאשמה, גם אם אתה לא אשם. וזה, אתה צריך לקחת אחריות. מה היה התיקון ואיך מתקדמים מכאן ועוד ועוד, יראה בעזרת השם הפעם הבאה, חזק וברוך.